הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM. בהגשת ניר קידר.
ברוכים הבאים לטאובקאסט, הפודקאסט של מרכז טאוב. בפודקאסט של מרכז טאוב אנחנו צוללים לעומקם של נושאים חברתיים שמעצבים את פני החברה הישראלית, והיום יש לנו דיון מאוד מיוחד, דיון שמשלב בין הסוגיות החברתיות לבין מערכת הביטחון. והרבה פעמים הדברים האלה נראים לנו מאוד רחוקים ולא קשורים, מה הקשר בין שירותים חברתיים למערכת הביטחון, אבל הדברים האלה מאוד קשורים, וזה יהיה הנושא המרכזי של הפרק שלנו היום, ונדון איך בעצם מתקיימת מערכת ביטחון לצד צורך להשקיע בשירותים חברתיים למען כל האוכלוסייה בישראל. האם אלה מערכות שמתחרות אחת בשנייה או עוזרות אחת לשנייה? ככה ממש נצלול לעומק של הדברים האלה. וחשוב לדעת שהמפגש הזה בין ביטחון לשירותים חברתיים הוא לא רק מפגש שמדברים עליו בספרי התקציב. הוא מפגש של סדרי עדיפויות, של חזון, ואני אגיד גם הוא מפגש של אחריות משותפת בין הביטחון לבין השירותים החברתיים. וננסה היום בפודקאסט לדבר על הדברים הגלויים והסמויים שקיימים במקומות האלה. לשם כך יש לנו אורחת מאוד מיוחדת ואולי המומחית הגדולה ביותר לנושא, וכבר אני אציג אותה. שלום מירי.
שלום לניר.
אז מירי אייזן שנמצאת איתנו, שירתה 20 שנה בחיל המודיעין, ולמעשה סיימה את שירותה לפני 20 שנה, אז יש לנו 20 ו-20. במגוון התפקידים שלה בחיל המודיעין, מירי פרצה דרך והייתה בהרבה תפקידים האישה הראשונה שמבצעת את התפקידים האלה. היו לך תפקידים מאוד משמעותיים גם בחזית ההסברה, גם במבצע חומת מגן, גם במלחמת לבנון השנייה, כולל תפקידים במשרד ראש הממשלה. מאז את עוסקת הרבה מאוד בענייני מודיעין, הסברה. את בוגרת המכללה לביטחון לאומי, מרצה באוניברסיטת רחמן תל אביב, עמיתה במכון למדיניות נגד טרור, ובין היתר, אולי הכי חשוב, היום גם משמשת כיושבת ראש הדירקטוריון של מרכז טאוב. זאת מביאה איתך יכולות מאוד טובות גם בהבנה של המצב הביטחוני, אבל גם דרך הקשר למרכז טאוב, עם הבנה של איך זה מתחבר לשירותים החברתיים. אז שלום מירי, איזה כיף שאת איתנו.
הכי כיף להיות פה, כי פה זה ממש מחבר בין כל העולמות שלי. חושבת שלכל בן אדם יש יותר מעולם אחד, אני מאוד ידועה בהקשר הגיאופוליטי, בנושא הביטחוני. ורוב האנשים לא יודעים שדבר שאני הכי גאה בו, זה השותפות שלי בתוך מרכז טאוב, והחיבור הזה של העולם הביטחוני שאני באה מתוכו, לתוך העולם של החברה הישראלית, של האתגרים שלנו בתור חברה משותפת ביחד לעתיד. אז איזה כיף.
עוד מעט נתחבר בחזרה לשירותים החברתיים, אבל לפני זה רגע אני רוצה, כיוון שפה אנחנו עוסקים בשירותים חברתיים, רגע טיפה לדבר על ביטחון בכמה דקות, ואז נבין את ההקשר של זה לשירותים החברתיים. עכשיו אני מניח שאם היינו מקליטים את הפרק הזה לפני שנתיים, הוא היה מתנהל אחרת לגמרי, כי היינו במציאות ביטחונית אחרת לגמרי. אז אני רוצה לשאול אותך היום, איזה אתגרים ביטחוניים יש לנו במדינת ישראל שלא היו לנו לפני שנתיים?
לא הסתכלנו על הצורך שלנו להילחם בו זמנית בהרבה חזיתות. כל חזית היא שונה. בחלק מהם אתה צריך מטוס שיכול לטוס 2,000 קילומטר הלוך ושוב עם כל המשמעויות, וזה לא רק מטוס אחד. בחזית אחרת אתה צריך להיכנס פנימה, אם זה בחשאי, אם בצורה אחרת, מול באמת טרור שהוא עקשני, חריף, איום ונורא. ובסוף יש לנו את החטופים והם עדיין שם, זאת אומרת רק תחשבו על כמות החזיתות, את זה לא הבנו לפני שנתיים, והשינוי הזה הוא לא שינוי שיעזוב אותנו. הדבר השני זה זה שתמיד ראינו במלחמה דבר קצר. ואני רוצה להגיד כל הכבוד למדינת ישראל, לאזרחי ישראל, לנו, אוקיי? תפיחה על השכם. אנחנו מצליחים לעמוד במלחמה מאוד ארוכה. זה אתגר ביטחוני ובכלל אתגר למדינה. זה שני הדברים הכי עקרוניים שהייתי אומרת שהם שונים ממה שאני הבנתי לפני שנתיים.
והאם הדבר הזה גם דורש השקעה הרבה יותר גדולה של משאבים?
תמיד זה עניין של משאבים. אבל בסוף ניר, משאבים זה סדרי עדיפויות. ולכן השאלה, איך אתה מסתכל על זה? אם אתה נלחם בהרבה חזיתות, אז אולי אתה נלחם יותר באחת ופחות באחרת, אבל זה גם סדרי עדיפויות, ואנשים יצעקו על כך. אז אני חושבת שזה משנה את סדרי העדיפויות, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים להשקיע רק בביטחון, כי לא תהיה לנו מדינה.
מדברים הרבה פעמים שאת הסוגיה, אם אנחנו עם שיש לו צבא, או צבא שיש לו עם, לפעמים אנשים מתבלבלים, ואני שואל אותך בהיבט הזה, ואני יודע שהתשובה היא גם וגם, אבל אנחנו מדברים פה ביטחון חברתי וביטחון לאומי. מה במציאות של ישראל 2025 יותר חשוב וצריך להשקיע בו יותר?
אם לא יהיה לנו ביטחון לאומי, לא נתקיים. אם לא יהיה את הביטחון האישי, את הביטחון החברתי, אולי נתקיים, אבל אולי אני אקרא לזה, בלי האומף, בלי הצד הזה שאנחנו כולנו רוצים להיות בתוכו. ולכן, כמו שאמרת, זה אמנם גם וגם, אבל ביטחון לאומי זה לא יכול להיות תכלית הכל. אני אתן את הדוגמה שאתה יכול לפנות חומה מאוד גבוהה, ובנינו חומות לגובה, ובנינו חומות מתחת לאדמה, ואפשר לעבור אוף מעליהם ואף מתחתם. אז על הדברים האלה אנחנו צריכים להיות מודעים, שגם כל השקעה בביטחון זה לא אומר שבסוף אתה יוצר משהו, שזה קצת כמו ב, אני יודעת מה, מלחמת הכוכבים, שמעלים וסוגרים עלינו עם איזה energy shield, אני מאוד בעד כל הדברים האלה, אין דברים כאלה, ולכן צריך לדעת להשקיע בגם וגם.
אז בהיבט של השקעה גם וגם, אני חושב ש... גם יש חיבורים מאוד מיוחדים בין המערכות השונות. אני חושב שגם מערכת הביטחון בהרבה מובנים היא גם מערכת שיכולה לצמצם או להרחיב פערים חברתיים במדינת ישראל, כי אנחנו בסוף עם אחד ומדינה אחת. אז אני אשמח רגע להזווית שלך על מערכת הביטחון בישראל, האם היא מערכת שיותר מצמצמת פערים חברתיים, יותר מרחיבה פערים חברתיים?
ישנו אותנו בסוף על זה שכל הזמן נגיד גם וגם, נכון? קודם כל אני חושבת שהיא יותר מצמצמת מאשר מרחיבה, בגלל שהיא מאפשרת. יש משהו נורא חשוב ביכולת לאפשר, בזה שאתה בא ואתה אומר, כל אחד יכול להתגייס. תקשיבו, אין מדינה אחרת בעולם שמישהו שאין לו יכולות בריאותיות, יכול להתגייס בצבא.
גיוס לצבא, איך הוא עוזר לו להשתלב בחברה?
בסוף מדינת ישראל, ההתקדמות בתוך החברה נמדדת הרבה מאוד, אני לא רוצה להגיד אם זה טוב או רע, אבל נמדדת הרבה מאוד במה עשית בצבא, איזה אנשים פגשת, הנטוורקינג, שזה מונח שכולנו מכירים מההייטק, נטוורקינג זה האלף בית של הצבא, זה שאנחנו קוראים לזה מועדון הגברים, הבויז קלאב, אז אולי צריך גם את מועדון הנשים, הגרלס קלאב, צריך לדעת להיות בגם וגם. אין דבר שמשתווה לבני 18 עד 22, ואני לוקחת את זה בחלון יותר גדול, שהם כולם נכנסים לתוך מערכת, ובגיל שבעולם, אתה יודע, אתה עושה את הצעדים הראשונים שלך בעצמאות אולי, אתה הולך אולי לאוניברסיטה, אתה מתחיל בהתחלה את העבודה, אז זה אתה סיימת תיכון, ובארץ אתה מקבל אחריות בלתי אפשרית, עם סמכות בלתי ברורה.
אז למי שנכנס לצבא, זה בעצם הזדמנות לדף חדש, ויכולת להשתפר גם במלא הדרגות החברתי, אבל איפה הצבא גם מרחיב פערים חברתיים?
בעצם זה שהצבא בסוף עושה אבחון שאתה בן בת 16, 17, 18, מסתכל אליך ואומר, את כזו, ואת לא רוצה להיות כזו. הצבא יודע לנצל את מי שאתה ביכולות שלך, ולא מי שאת ברצונות שלך. ופה אני רוצה להגיד את ההבדל גם בין חברה, שאני רוצה שהיא תעשה ותסייע, ומצד שני היא באה ואומרת, שמע, ניר, מה שאתה טוב בו מבחינתי, זה ללכת להיות, ואם זה לוחם, שמדובר על גברים, מי רוצה להיות לוחם? זה מתי מעט. אבל זה לא רק על הלחימה, זה בכל סדרת המקצועות השונים, שמה לך תווית. אני חושבת שתוויות זה דבר מאוד קשוח. חושבת שזה שבמדינת ישראל פוגשים, ואומרים שלום, שלום, איפה היית בצבא? זה צד מאוד חזק, ששוב, יש בזה את הפן החיובי, אבל יש בזה לגמרי גם את התווית השלילית.
יש שתי קבוצות אוכלוסייה בחברה הישראלית שמאוד לא משולבות בצבא. והדבר הזה גם מאוד משפיע אחר כך על האפשרות שלהם להשתלב בחברה, גם מבחינה כלכלית ומאוד הרבה בחינות אחרות. אנחנו מדברים על החברה החרדית ועל החברה הערבית. עכשיו, יש צורך, כמובן, אני שם בצד את הצורך של הצבא, שיהיו לו עוד חיילים וחיילות שיתגייסו ויקלו על נטל המילואים וישרתו ויתרמו למאמץ הביטחוני. אז זה רגע אני שם בצד, את זה צריך. סביב החברה הערבית והחרדית, איפה את רואה את המחירים שהם משלמים בכך שהם לא משתלבים בצבא?
אני רוצה להתחיל דווקא בהבדלה שזה יוצר אצלנו בתוך החברה. ניר, אנחנו לא מודעים לזה, אני ואתה, אתה יודע למה? כי אתה קיבלת צו גיוס פלוס מינוס בגיל 16-17 וכמוך כמוני. בחברה הערבית לא מקבלים צו גיוס. אתה מבין איזה פער זה? אין להם בכלל את הקטע הזה של להיכנס לתוך לשכת הגיוס, של לעשות את המבחנים, של לעשות את האבחונים. הם בכלל לא חלק מזה. זה מיד אומר שיש פה, אני אקרא לזה קיר זכוכית, אפשר להסתכל דרכה, אבל בעצם הם כבר בחברה נפרדת.
אני אגיד לך משהו מעניין אגב בהקשר לצו גיוס. אני גדלתי בכפר סבא, ואני ממש זוכר את הצו הראשון שאני מגיע לתל השומר, ואני מבין שלא כל ישראל זה כמו כפר סבא. יש פה עוד מגוון של אוכלוסיות שנמצאות אפילו בלי להתגייסות לצבא. רק היום הראשון של צו ראשון שאני מגיע לתל השומר, פתח לי עולם שלא הכרתי בחברה הישראלית.
ולדעתי זה קורה לרוב האנשים שמגיעים לכל לשכת גיוס, לא משנה איפה, עוד שנייה אני אדבר על החרדית, אבל עניין הוא שהערבים בכלל לא עוברים את זה, בואו נעשה את היוצאים מן הכלל, כל הגברים הדרוזים גם מקבלים את ההצעה וגם משרתים בצבא, אבל בסוף הדרוזים הם אחוז מאוד 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 קטן מתוך החברה הישראלית ומתוך החברה דוברת הערבית. אז הנה אני באיזשהו מקום כבר עושה הבדלה על עצם זה שהם לא מגיעים לדלת. עם החברה החרדית זה מורכב יותר. הם הרי מגיעים לדלת. הם חייבים להיכנס לתוך לשכת גיוס כדי לחתום על זה שבסוף הם לא יתגייסו. אז כבר יש לנו פה הבדלה בתוך החברה בין שני צדדים שונים. השלב הבא שזה משנה זה מה שאני קוראת בתפסיאדה. אף אחד מאיתנו לא שם לב, אולי, אבל בתוך תפסים במדינת ישראל, אחד הדברים שממלאים זה מה עשית בצבא. ויש פה אוכלוסיות בתוך מדינת ישראל שלא היו בצבא. עכשיו, אני לא רוצה שזה יהיה עוד קלון. ומידך גיסה זה מהווה מדד בתוך החברה הישראלית של מי אתה ומה אתה, מה עשית בצבא, כאמור, שאלה ששאלנו כבר קודם. אז כבר פה יש לנו נקודת פתיחה של אנשים שהם אינם משולבים בתוך האתגרים של הצבא. עכשיו, בוא נוסיף על זה את הצד המשפחתי. אני אמא, אצלי שלושת הילדים בצבא. אתה, הילדים שלך יותר קטנים, ניר, לא עלינו, אבל גם לך יש את זה בצפי בעתיד.
בחמש שנים הקרובות.
ואני אומרת את זה בגלל שבסופו של דבר, אני בתור אימא, הגם שאני אלוף משנה, ואני בתור אחת שהתגייסתי, זה לא אותו דבר. עכשיו, זאת חוויה שלמה שהיא מפרידה בתוך החברה הישראלית. אלה שעסקו בזה ואלה שלא, וזאת לא חוויה קטנה, בוודאי לא אחרי שאנחנו עכשיו כבר שנה ורבע בתוך מלחמה.
ברור לכולנו הצורך של גבולות וביטחון כדי שנוכל לקיים שירותים חברתיים. אני רוצה לעבור רגע, לצלול קצת יותר לעומק של השירותים החברתיים, ולשאול, בתוך העולם של שירותים חברתיים, ואני בעיקר מדבר על בריאות, חינוך ורווחה, איפה אנחנו גם צריכים להשקיע יותר כדי שיהיה לנו ביטחון לאומי יותר טוב? כלומר, איזה שירותים עכשיו צריכים, יכולים להשפיע על הצבא בראייה של עוד 5, 10 ו-20 שנה, וזה אינטרס גם ביטחוני שנשקיע באותם שירותים חברתיים היום.
אז פה זה כבר עניין של סדרי עדיפויות כפי שאני מבינה אותם, ולי ברור לגמרי שזה חינוך, זה תמיד חינוך, זה היה חינוך, וזה חינוך מהגיל הרך ועד סוף התיכון.
כמשפיע על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל.
בגלל שמה שאתה עושה בגיל הרך, כבר משפיע על איך בן אדם נכנס לתוך מערכת, בסוף אנחנו מדינה במערכת. אנחנו אמנם בודדים, אבל כל אחד מאיתנו גר או ביישוב או בשכונה. הם הולכים לבתי ספר. איך שאנחנו מתפתחים, אני לגמרי לא רוצה שכולנו נהיה אותו דבר. כולנו שונים, אבל ההתפתחות החברתית היא דרך החינוך. היכולת שלנו לבוא ולהשפיע על מה מאגר האנשים הכי טוב במדינה, שבסוף בא ומגן עלינו גם בביטחון הלאומי, וחשוב לי גם בביטחון הלאומי להגיד שזה לא רק צבא, זה צבא וזה משטרה, וזה גם בתי החולים וכולי, זה חלק מהביטחון הלאומי מבחינתי, וחלק מהפתרון גם עבור האוכלוסייה הערבית וגם עבור האוכלוסייה החרדית, זה לאו דווקא בשירות בצבא, זה יכול להיות שירות לאומי במקום אחר. אבל העוצמה הזו של להביא לידי ביטוי, שאתה מביא אנשים שיש להם איזשהו מסד משותף. שוב, זה לא אינדוקטרינציה, אבל זה מסד משותף, יכולות משותפות, שהם יכולים לעשות דברים בעידן המודרני. אני מרגישה כרגע את החוסר שלי בגיל שלי, אל מול האתגרים של העתיד של המחשוב. איך ירגיש מישהו שבתוך כל מערכת החינוך שלו לא נפגש בזה באותה רמה בגלל הבדלי רמות בתוך מדינת ישראל?
פרופסור נדב דודוביץ', ראש תוכנית הבריאות במרכז טאוב, שאלו אותו, איפה היית משקיע את השקל הבא שלך בבריאות? והתשובה שלו הייתה, הייתי משקיע אותה בחינוך, כי בדרך חינוך הייתי יכול לשפר את הבריאות יותר. האם יום אחד נוכל לשמוע את הרמטכ"ל ששואלים אותו, איפה התוספת התקציבית הבאה שלך, איפה היית משקיע את השקל הבא בביטחון, אולי גם הוא יגיד במערכת החינוך?
אז מה שמדהים זה שהיום יש יותר ויותר תיכונים שמכניסים לתוך המערכות שלהם לא את הצבא בתור לימודי צבא, אלא דווקא את הנושא הטכנולוגי, את הנושא של הקדמה, גם את הנושא של הגיוון. זה דברים שהם כולם משפיעים בסוף על הצבא. הצבא כל השנים, אגב, תמיד השקיע בחינוך. זה היה אחד המקומות האחרונים שבהם מישהו שלא שרד את מערכת החינוך, וזה אלה שכן מגויסים, יכול היה לבוא, להשלים תיכון, להשלים בגרויות, זה דברים שעושים אותם בתוך המערכת הצבאית, המערכת הצבאית לא נועדה לזה, אבל זה מיטיב עם כולנו בתור חברה, גם בתוך הצבא.
שאלה אחרונה לפני שנסיים, מתוך המחקרים של מרכז טאוב, שעוסקים באמת בליבת השירותים החברתיים, איזה מחקר ככה הכי אהבת או התחברת שמצביע לפוטנציאל וההזדמנות שיש לנו במדינת ישראל?
וואו, אחד הדברים שאני אוהבת במרכז טאוב זה הדמוגרפיה. ואחד המחקרים שקצת הלכו מתחת לרדאר, זה על המעבריות מתוך המערכות החינוכיות השונות, כי לא כולנו מסתכלים על זה שבתוך מדינת ישראל יש מערכות חינוך מקבילות מאוד נפרדות. ותמיד מדברים על האחוז העצום של החרדים ולאן הדבר הזה גדל. ובאחד מהמחקרים הדמוגרפיים חינוכיים ראו, שבעצם במעבר, אני אקרא לזה בגדול, מכיתה ו' לכיתה ז', אין את ה-20% שהם א' עד ו' לא ממשיכים אחר כך מכיתה ז' בתוך המערכת החרדית. זה תופעה חברתית חשובה, שיש לה השפעה לטווח ארוך, והיא ממש יכולה לשנות לנו את העתיד.
תודה, באמת אחד הפרקים הקרובים שלנו יעסקו בנושא הדמוגרפיה, ואני חושב שבאמת יש לנו הרבה הנחות יסוד לגבי החברה הישראלית והדמוגרפיה בחברה הישראלית, שלא כל אותן הנחות יסוד באמת נכונות ומבוססות, וגם בנושא הזה יש הרבה מאוד סימני שאלה שחשוב להציב, ולא רק סימני קריאה כמו שרוב האנשים שמים. מירי אייזן, המון תודה על ההשתתפות בפרק הזה.
אין כמו להיות במרכז טאוב, תודה ניר.
במרכז טאוב, מעבר למחקרים, אנחנו גם עוקבים באופן שוטף אחר תקציב המדינה, ואיך הוא מתחלק בין השירותים החברתיים השונים, ואיך תקציב המדינה מתחלק בין תשתיות, ביטחון, תשלום חוב, והרבה מאוד דברים אחרים. והיום אנחנו נמצאים במציאות שונה במדינת ישראל מאשר המציאות לפני שנתיים. אנחנו רואים בשנה האחרונה שההוצאות על ביטחון גדלו בצורה משמעותית. אם נסתכל את התכנון שהיה למדינה ל-2024, לעומת הביצוע, תקציב הביטחון הוכפל. הוצאנו 100 מיליארד שקלים יותר על ביטחון ב-2024, לעומת התכנון המקורי. אם אנחנו מסתכלים על תקציב המדינה ל-2025, הוצאות הביטחון יהיו ב-50% יותר גבוהות מאשר מה שתוכנן ל-2024. זה עוד 50 מיליארד שקלים הוצאה. ויש לנו מתח מאוד גדול בין ההוצאה הביטחונית לבין ההוצאה החברתית. עכשיו, לא מספיק שההוצאה הביטחונית גדלה, ואנחנו רואים גם את ההמלצות להגדלה פרמננטית בהוצאות הביטחון, גם בעקבות המלחמה, תשלומי הריבית שאנחנו נדרשים לשלם גדלים. אני אתן את המספרים, אם ב-2024 היינו אמורים לשלם 40 מיליארד שקל תשלומי ריבית, ב-2025 כבר נשלם 55 מיליארד שקלים, 65 מיליארד שקלים ב-26, וב-2027 כבר 75 מיליארד שקלים. כלומר, כל שנה חוץ מהגידול בהוצאה הביטחונית, גם יהיה גידול בהוצאה עבור תשלומי חוב. והמשמעות של זה, שיהיה לנו פחות כסף לשירותים החברתיים במדינת ישראל. עכשיו, אנחנו עוקבים במרכז טאוב הרבה מאוד שנים, ורואים שכמעט כל שנה מוסיפים בערך 20 מיליארד שקל לשירותים החברתיים, לבריאות, לחינוך, לרווחה, לתעסוקה, להשכלה הגבוהה, אבל הגידול שצפוי בשנים הקרובות, גם לביטחון וגם לתשלומי החוב, שם סימן שאלה מאוד גדול על המדינה, על היכולת של המדינה להמשיך ולממן את התוספות לשירותים החברתיים, כמו שהיה בשנים קודמות, וזה אתגר מאוד משמעותי, ולכולנו יש תלונות על השירותים החברתיים, אבל היינו רגילים לשיפור כל הזמן בשירותים החברתיים, יש חשש מאוד גדול שלאור הגידול גם בהוצאות הביטחון וגם בתשלום החוב, לא נראה בשנים הקרובות את השיפורים שהיינו רגילים לראות כל שנה בשירותים החברתיים, וזה אחד הדברים שאנחנו נמשיך ונעקוב אחריהם באופן שוטף. בכל פרק חשוב לנו, מעבר לסקירה ומעבר לאינפורמציה החדשה על מחקר, להבין רגע מה המדינה יכולה לעשות עם הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, איך זה מתחבר ליום-יום של כל אחד ואחת מאיתנו. ואני חושב שאחד הדברים ששמענו בשיחה היום, זה שהדברים האלה מחוברים, ששירותים חברתיים, במיוחד חינוך, מאוד קשורים לעולם הביטחוני. זה לא שיח של גורמים שמתחרים אחד בשני. חינוך וביטחון יכולים גם ללכת ביחד. נקודה נוספת זה שצריכים יותר לדבר בין המערכות השונות. עד כמה היום מערכת החינוך והמערכת הביטחונית מדברות אחת עם השנייה? עד כמה ברור למערכת הביטחונית איזה פוטנציאל יש במערכת החינוך? ועד כמה גם מערכת החינוך מבינה מה צריך לעתיד של מדינת ישראל? יש פה כל מיני דברים שמאוד מאוד רלוונטיים לתקשורת בין המשרדים השונים, בין המערכות השונות, כדי לשפר את שיתופי הפעולה ואת העבודה המשותפת. בנוסף, סוגיית צמצום הפערים היא סוגיה משמעותית. אני חושב שהמקום של הצבא, של מערכת הביטחון, כמקום שמצמצם פערים, הוא מקום מאוד משמעותי. לא בשביל זה הקמנו צבא. לא הקמנו צבא בשביל לצמצם פערים, אבל אם אנחנו נמצאים במציאות שהצבא מרחיב פערים במקומות מסוימים, אני חושב שזה מאוד שווה את השיח גם על התפקיד הנוסף של הצבא, כמקום שיכול לצמצם פערים, ואני מאמין שמערכת הביטחון היום גם יכולה לעשות יותר בנושא הזה. בנוסף, ראינו את החשיבות של יישובים ששומרים על הגבולות, ושל אנשים שנמצאים גם בצפון וגם בדרום, ואני חושב שזו אחריות שלנו בתור מדינה, צריכים לתת לאנשים האלה את הבריאות הכי טובה, את שירותי הרווחה הכי טובים, את מערכת החינוך הכי טובה, זה אינטרס ביטחוני, זה לא רק אינטרס חברתי. לצערי אנחנו נמצאים במציאות שהרבה פעמים דווקא בפריפריה, השירותים הם פחות טובים. אני חושב שפה, כמדינה, אנחנו צריכים עכשיו רגע להפוך את המטבע, לשנות את החשיבה, ולהבין שאלה המקומות שבהם אנחנו רוצים את השירותים החברתיים, את הבריאות, את החינוך, את הרווחה, את התעסוקה, את ההשכלה הגבוהה הכי טובים שיש כדי שאנשים יבואו ויגורו שם, זה אינטרס מאוד מאוד משמעותי, גם שלנו מבחינה חברתית, אבל גם מבחינה ביטחונית. בנוסף, חיילים משוחררים יוצאים קדימה לשוק העבודה. אני חושב שפה כמה, איך המדינה יכולה להשקיע באותם חיילים משוחררים. יש לנו עכשיו מאות אלפי מילואימניקים שהיו בצבא, איך אנחנו מחזירים אותם לשוק העבודה, איך מודדים אותם לחזור ולהיות עצמאים, למרות שהמדינה הפנתה להרבה מהם עורף, כאשר הם הלכו והיו עצמאים ונפגעו מזה. זה גם כן אינטרס חברתי וביטחוני משותף שחייבים לראות אותו, כי היום אני שומע על מילואימניקים עצמאים שאומרים, אני כבר לא אלך פעם הבאה למילואים, כי זה פגע לי והורס לי את העסק. המדינה צריכה לדאוג לאותם אנשים ולכלכלה שלהם, כדי שגם הם יוכלו לתרום בחזרה לביטחון של המדינה. בנוסף, אני אגיד, עולם הטכנולוגיות הוא גם כן עולם מאוד משמעותי. איך הטכנולוגיות האזרחיות יכולות לתרום לביטחון הלאומי, וגם איך הביטחון הלאומי יכול לתרום בחזרה לעולם הטכנולוגי ולרווחה של כל אחת ואחת מאיתנו. אז אני חושב שיש פה הרבה מאוד דברים שיכולים לראות את החיבור בין חברה ובין שירותים חברתיים לבין מערכת הביטחון. אנחנו לא עושים את זה מספיק, אבל יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות כדי לשפר את המצב לעומת המצב הנוכחי. כפי שראינו לאורך הפרק, בישראל מתקיים קשר הדוק ומורכב בין הביטחון לבין השירותים החברתיים. זה לא שני עולמות נפרדים, אלא שני צדדים של אותה משוואה. חוסן חברתי הוא תנאי לחוסן ביטחוני, והיכולת של המדינה להבטיח ביטחון תלויה גם ברווחה של האזרחים. שירותים החברתיים מחזקים את החברה מבפנים, מעניקים לאזרחים עם הרבה כלים להתמודד עם אתגרים יומיומיים, ומבססים את היציבות של המדינה שמאפשרת למדינה לעמוד באתגרים הביטחוניים שמלווים אותה. הדיאלוג בין שירותים חברתיים לבין ביטחון הוא לא רק דיאלוג תקציבי, הוא עניין ערכי, הוא עניין אסטרטגי. במדינה שמתמודדת עם אתגרים ביטחוניים בלתי פוסקים וגוברים, אנחנו חייבים להבין שמה שמחזק את החברה, בסוף מחזק את הביטחון. חברה חזקה יותר, שיש בה יותר אנשים שעובדים ומשלמים מיסים, מאפשרת גם להשקיע אחר כך בחזרה יותר כסף גם בשירותים חברתיים, אבל גם יותר כסף בביטחון. שאלת המפתח היא השילוב הנכון בין ביטחון לבין השקעה באזרחים. והשילוב הזה, שאנחנו לפי דעתי עוד צריכים לעבוד עליו ושמענו לא מעט דברים עליו כאן בפרק הזה, זה השילוב שיכול להבטיח חברה מלוכזת וחזקה. חברה שיכולה להתגבר על איומים גם מבפנים וגם מבחוץ. ובסופו של דבר, הדרך להבטיח את העתיד שלנו, תמונה ביכולת שלנו לראות תמונה רחבה, ולחבר גם בין הצרכים הביטחוניים וגם בין הצרכים החברתיים. תודה רבה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.
טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. בהגשת ניר קידר. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM.